שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך, הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעלה שדראל.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1328, ואנחנו נשוחח עם הרב לייטמן על מעמדות. אנחנו חיים בחברה שיש בה מעמדות בכל דבר ועניין, ננסה להבין איך אפשר ליצור את היחסים הכי טובים, ממש יחסים בריאים, בתוך חברה שיש בה מעמדות. תהיו איתנו. מי מכם שצופה בנו בדף הפייסבוק של הרב, מוזמן לשאול שאלות באונליין, נשתדל לשלב לפחות חלק מהם כאן. בואו נצא לדרך. יעל, תפתחי בבקשה.
אז תמיד יש הבדלים בין אנשים. יש יותר עשירים, יש יותר עניים, יש כאלה שיש להם יותר, יש כאלה שיש להם פחות, נחשבים יותר, נחשבים פחות. החברה שלנו מחולקת למעמדות. אנחנו רואים את זה גם בחברה כולה. יש לנו מעמדות העשירונים העליונים לעומת העשירונים התחתונים, יש לנו את מעמד הביניים, ואנחנו רואים את זה גם בעבודה למשל, יש לנו את המנהלים ויש לנו את העובדים הזוטרים. המבנה החברתי, בכל מבנה חברתי יש בסופו של דבר איזושהי סוג של היררכיה שמדרגת אותנו. מי שנמצא למעלה בדרך כלל מרגיש מצוין, מי שנמצא למטה מרגיש פחות טוב, מרגיש קצת שהוא שווה פחות. מי שנמצא למעלה יש לו יותר זכויות, יש לו יותר אמצעים להשפיע על כל המערכת. מי שנמצא למטה מרגיש לפעמים בורג קטן שאפשר לעשות איתו מה שהוא רוצה. זאת היא המציאות שבתוכה אנחנו חיים, ואנחנו באמת נרצה לברר בתוכנית היום איך אפשר בתוך כל המבנה המעמדי הזה לחיות בצורה טובה, שכולם ירגישו טוב, שיהיה לנו יחסים טובים בין המעמדות השונים. זאת היא המטרה של התוכנית שלנו, ולפני שאנחנו נכנסים לעניין של איך מרגישים טוב בתוך המערכת הזאת, אני הייתי רוצה לשאול אותך, האם מבנה היררכי הוא מבנה טבעי?
כן, בהחלט. הוא מבנה טבעי וכך היה ויש ויהיה. אבל העניין הוא, האם אנחנו צריכים להסכים עם זה או לא. והאם זה ניתן לנו מהטבע? ואנחנו רואים שכן. הכל ניתן לנו מהטבע בצורה כזאת שאף אחד לא דומה לשני. אז כבר בטוח שיש לנו כאן היררכיה. דבר אחד. דבר שני, שאף אחד לא דומה לשני, לא שווה לשני, וגם בחוכמה, גם בכוח, גם במזל, גם בכל דבר ודבר. אנחנו אפילו לא יכולים לספור כל אלה הבדלים ונקודות שבינינו. אבל תמיד אנחנו מחפשים מה ההבדל בינינו ובמה אני יותר או פחות מאחרים, וכאן זה כל החיים שלנו, כי אנחנו מודדים את עצמנו זה לעומת זה. מה לעשות? הפתרון הוא פשוט, וחוכמת הקבלה מסבירה לנו את זה בצורה מאוד מאוד ישרה. היא אומרת, אם אתם מתעסקים יחד במשהו שאתם בונים אחד, אז אין באחד הזה שאתם בונים מישהו פחות ומישהו יותר. כי אז אתם נכללים באחד הזה יחד, כך שאף אחד לא ירגיש את עצמו שהוא פחות מהשני.
איך זה?
רק בצורה כזאת אנחנו יכולים להיות שווים זה אל זה, לגמרי שווים. מה זה לגמרי שווים? ודאי שאנחנו שונים, וודאי שכל אחד עוסק בעבודה אחרת, והוא נולד בתכונות אחרות, וודאי שאין לנו להגיד במשהו שאחד שווה לשני. אין דבר כזה. אבל אם אתם עושים עבודה יחד ורוצים להגיע למטרה אחת, אז במה שאתם בונים, שאתם נכללים יחד, אתם תרגישו שאתם שווים כולם זה אל זה.
אז אני רוצה ככה להתחיל ישר מאיזשהו סיפור מקרה שקיים בחברה שלנו, אני חושבת שכולנו מרגישים אותו. אני אקח ארגון, בסדר, איזושהי חברה שבנויה בצורה היררכית באופן טבעי, יש מנהלים בכירים, יש מנהלים זוטרים, יש עובדים פשוטים, יש עובדים פשוטים עם ותק, שיש להם בדרך כלל קצת יותר זכויות מכאלה שהגיעו לחברה ממש לפני יומיים ויש להם פחות זכויות. יש הבדל גדול בין המנהלים לבין העובדים הרגילים. המנהלים בדרך כלל יש להם גם כל מיני סמלי סטטוס בתוך הארגון, יש להם רכב חברה, יש להם כיסאות מיוחדים היום, יש להם, הם נמצאים בחדר שרק הם עובדים בו, לעומת העובדים האחרים שעובדים כמה אנשים בחדר, אין רכב חברה, הכיסאות הם כיסאות פשוטים. הארגון דואג לזה שממש לתת סמלי סטטוס כדי שאנשים יבינו איפה הם ממוקמים בהיררכיה הארגונית. מנהלים נמצאים בדיונים שלעובד פשוט הוא לא יכול להיכנס אליהם, ובאופן טבעי גם מקבלים החלטות שהם ברמה עם אחריות הרבה יותר גבוהה מאשר יש לעובד הפשוט. השכר שונה, התנאים שונים, וגם הערך שלהם בחברה הוא שונה. ברור שמנהל נחשב להרבה יותר שווה מאשר לעובד פשוט, או לאיש החזקה, או למישהו שהוא נמצא יותר נמוך בהיררכיה הארגונית. עכשיו, בתוך כל המצב הזה, שבתוך הסיטואציה הזאת, אנחנו נרצה להבין איך לקיים חברה בריאה עם יחסים טובים. מה היית ממליץ לארגון כזה לעשות כדי שאנשים ירגישו בו טוב, יהיו יחסים טובים גם בין המעמדות השונים? מה לעשות?
אני לא חושב שאפשר כאן הרבה לעשות. כי תמיד יהיו כאלו וכאלו.
נכון.
אנחנו צריכים לחפש באיזה מקרה, באיזה מצב הם יכולים להיות, להרגיש את עצמם שווים. באיזה עבודה, באיזה פעולה יכולים להרגיש את עצמם שווים. וזה יכול להיות רק בתנאי שהם עובדים יחד בצורה כזאת שאחד לא יכול לסיים עבודה ללא שני, והוא תלוי בו.
ואז מה יוצר את התלות?
שסיכום מטרה היא לא יכולה להיות מושגת לאף אחד ללא השתתפות של האחרים.
אז דבר ראשון, אתה אומר, עיקרון ראשון זה שצריכה להיות תלות בין כולם, כך שכולם יהיו, בעצם יצטרכו את כולם בכל מקרה, לא יכול להיות
כן.
שיהיה מישהו שיהיה לו נחוץ.
נכון.
זה ככה, אוקיי. אז עיקרון ראשון זה התלות. העיקרון השני שהיית ממליץ לארגון הזה,
שאפשר, זאת אומרת שאפשר להגיע למטרה, ליישום המטרה, אך ורק אם כולם מבינים שהתלות הזאת היא מקנה להם גם כן שוויון.
זאת אומרת שהם צריכים לעבוד על, צריך להיות שם איזשהו תהליך חינוכי בתוך הארגון הזה, שכולם ירגישו שגם מי שהוא למעלה למעלה ירגיש שכולם שווים, וגם מי שלמטה למטה ירגיש שכולם שווים. איך עושים דבר כזה?
פשוט מאוד, נותנים להם כזאת מטרה שהם לא יכולים להשיג אותה אם לא יעבדו בצורה של שותפות, שהם כולם יבינו שאם נגיד מ-1,000 אנשים לא יעשו עבודה כמו שצריך אפילו אחד, אף אחד לא מגיע לזה שהעבודה היא מוגמרת.
גם היום בארגון למשל, המנהל מאוד תלוי בעובדים שלו. כי הוא בדרך כלל נמדד על העבודה שהם עושים.
כן.
עכשיו, אם הם לא יהיו עובדים מספיק טובים, והם לא ישקיעו מספיק מאמץ בעבודה שלהם, הוא יקבל על הראש, בסופו של דבר. זאת אומרת שקיימת תלות, אבל עדיין המנהל מרגיש שהוא יותר, הוא לא מרגיש שהוא שווה לעובדים שלו.
בטח. אבל אני מדבר לא על העבודה עצמה, אני מדבר על סיום העבודה, שאף אחד לא מגיע לסיום העבודה, אף אחד לא מקבל לא משכורת ולא איזה פרמיות, כלום. אלה כולם או גומרים בצטיינות או לא גומרים כלל.
ואיך זה יגרום לאותו מנהל למשל, או למישהו שהוא מרגיש, הוא גם מרוויח יותר כסף, יש לו תנאים יותר טובים?
לא, לא, זה לא חשוב.
אז איך הוא ירגיש שהוא שווה לאחרון העובדים למשל?
את שלו, כמו שהפועל הפשוט לא הרוויח את שלו. גם זה וגם זה מגיעים הביתה ללא תשלום.
מה קורה לבן אדם כזה מבפנים בתוכו? מה משתנה בתוכו?
שהוא מבין שהוא תלוי בכולם.
אתה מדבר על התלות הזאת היא מין מפתח שאתה מדבר עליו. שאם באמת אנשים ירגישו שהם תלויים, שזה תלוי בזה, יש משהו שמשתנה ביחס שאחד נותן לשני.
הם צריכים להרגיש עד כמה שכל אחד עכשיו, הוא דואג לשני, שכולם יהיו בריאים, שכולם יעשו את העבודה, הבינו מה שהם צריכים לעשות. זאת אומרת, יש כאן ממש יצירת אווירת העבודה אחרת.
מה יגרום לעובד שמרגיש שמרוויח פחות בתכלס, שהוא מבחינת עבודה הוא עושה סטטוס, הוא בעבודה פחות יוקרתית מאשר מנהל אחר או מישהו אחר בארגון?
זה לא חשוב, כי גם בו תלויה העבודה וכולם תלויים בו. אפילו במישהו שעובד בעבודה פשוטה.
איזה, מה צריך להשתנות במערכת היחסים? כי היום על פניו, גם היום זה ככה במקומות עבודה. בסוף אתה תלוי בכולם. אבל זה לא מורגש ככה. מה חסר לנו היום?
שאנחנו נרגיש את זה, שאנחנו נבין בכמה אנחנו כולנו תלויים זה בזה. ושאי אפשר, אם אחד לא גומר את היום העבודה שלו בהצלחה, אז זה סימן שלא הוא, אלא כולם לא הצלחנו באותו היום.
אז נתת לנו כאן משהו, אפשרות אחת, אמרת, אף אחד לא מקבל תגמול עד שהכל לא מוכן. עד שכולם לא מסיימים את הכל, אז באופן טבעי אין לי ברירה, זה כמו בצבא. אני אעזור אחד לשני, נכון? יש עוד פטנטים כאלה של משהו שיכול לגרום לאנשים להרגיש את התלות הזאת בתוך ארגון, למשל?
זה תלוי גם כן, אם כך, אז עד כמה שהארגון דואג לזה שכולנו קשורים זה לזה, תלויים זה בזה, מבינים שצריכה להיות עד כאן הדדיות בין כולם, ואז אם יש בהם כזאת הרגשה, אז הם ודאי שיצליחו.
איך יוצרים אותה? אני אתן לך דוגמה, נגיד שאני, בדרך כלל שמדברים על מעמדות, אז אדם אוהב להרגיש שהוא כאילו במעמד היותר גבוה, אבל נגיד שאני אדם שעובד בכזה ארגון ואני במעמד הכי נמוך, אתה יודע מה, אני השומר בכניסה לבניין של הארגון. יש בארגון אלפי עובדים, אתה מנכ״ל גדול, היא מנהלת גדולה, אני השומר בכניסה. איך אתם, כשבאים בבוקר למשרד ושולחים בערב, אומרים לי שלום וערב טוב בכניסה וביציאה, איך אתם יכולים לתת לי הרגשה שיש לי ערך, שגם אני חשוב? זאת אומרת, אני לא מבקש להתחלף איתך בתפקידים. טוב לי איפה שאני נמצא. אני גם לא מבקש עכשיו שתעלה לי את המשכורת, זה בכלל לא הנקודה. איך בהרגשה שלי, אתם עכשיו תראה איך אני מסתכל עליכם, אתם מהמעמד הגבוה, לא מסתכלים עליי כאילו שאני אוויר. איך? במה זה תלוי? מה אתם יכולים לעשות? אחר כך גם אני אשאל שאלות מצד הפוך, אבל בינתיים ככה, מה אתם מהמעמד הגבוה יכולים לעשות כדי שאני מהמעמד הנמוך ארגיש טוב, שאני רצוי, שיש לי ערך, שאני לא אפס? מה אתם יכולים לעשות?
אנחנו צריכים להבין שאתה נמצא בעבודה חשובה, ואתה קודם כל שומר עלינו, אתה דואג שלכל אחד שנכנס הוא ייכנס בצורה נכונה, בזמן הנכון, שכולם יבינו שכאן זה הבניין מיוחד, שכולם מתעסקים בעבודה חשובה מאוד, ומצפים לתוצאות מאוד מיוחדות מהעבודה, ודאי שלא מכסף, אלא בחשיבות העבודה שהם עושים, ואתה מורגש כך איך אתה מתייחס לכולם, וזה שאתה נמצא בדלת, בכניסה, אתה נותן לכולם להרגיש את זה. עד כמה שהם חשובים ועד כמה שהם באים ממש לממש חיבור. העיקר לממש חיבור.
מה זה אומר לממש חיבור?
כי זאת העבודה העיקרית. שאנחנו צריכים לממש חיבור בינינו, ובצורה כזאת אנחנו רק מצליחים להגיע למצב שכל אחד ירגיש שיש לו אותו חלק בהשגת המטרה, ללא תלויה במשכורת, אלא תלויה דווקא בהתחשבות עם כולם, בחיבור בין כולם.
זה מאוד יפה. אני שאלתי אותך, מה אתם מהמעמד הגבוה צריכים לעשות כדי לתת לי הרגשה שיש לי ערך, ותוך כדי שענית לי פתאום סובבת את הדברים אליי. אמרת לי, אתה בכניסה, אתה צריך לתת לכל אחד שנכנס כזה, אני כאילו הרגשתי שכאילו אני צריך לתת, למלא אותו בכזה מטען פנימי.
בטח, אתה בכניסה. מה שאמרת זה בכלל, זה דבר מאוד חשוב. כי איך שאתה מקבל אותם, איך שאתה מעביר אותם מפתיחת הדלת והלאה, שהם יעברו נגיד למעלית וכן הלאה, זה תלוי ממש בך באיזה מצב רוח הם נכנסים לעבודה, בכמה שהם הרגישו חשיבות שאנחנו כולנו יחד, בכמה שאתה שמח לראות כל אחד ואחד, ובזה אתה נותן לכולם אותו מצב רוח ורוח חיבור שיהיה בין כולם.
אם אני אתחיל לקחת את זה ברצינות, את הדברים שאמרת עכשיו, ואשתדל באמת מכל הלב ככה להתייחס לכל אחד, זה לא משנה דרך אגב מי נכנס?
לא משנה.
זה יכול להיות המנכ״ל של החברה, וזה יכול להיות המזכירה שלו.
לא חשוב לגמרי, אבל אם היית מודד עד כמה שאתה בזה משפיע על, על התוצאות שלהם בעבודה, היית רואה כמה שאתה גדול. ולא שאתה מנכ״ל שנכנס לחדר שלו, סוגר את הדלת ונרדם בכיסא עד סוף היום. אלא שאתה נמצא ממש, שאתה מברך אותם ליום העבודה, מתחילת היום עד סוף היום.
אז יש את המקום שלי שאני בעצם אחראית לתת יחס טוב לכל מי שנכנס, וגם לתת איזושהי חשיבות לתפקיד שלי, נכון? שהתפקיד שלי הוא באמת חשוב ויש בו משמעות מאוד גדולה, זה הצד שלי. מה הצד של האחרים בתוך הארגון? זה תלוי רק בי או שזה תלוי גם ביחס שלהם?
את חייבת לתת יחס יפה, רוח חדשה, חיבור בין כולם, שזה יעלה את כולם, ייתן לכולם אוויר פנימי, מרץ. זה חובה של כל אחד כלפי אחרים.
אני מדמיינת ככה ארגון כמו שאתה מתאר אותו כרגע, שכל אחד מגיע עם כזאת רוח לעבודה, ולא משנה בכלל מי הוא בארגון.
כן.
אני כבר מרגישה שהארגון הזה, אתה יודע, יש בו איזושהי אנרגיה טובה, איזו אנרגיה של עשייה, מורגש שדבר כזה יכול מאוד מאוד לעזור. איך יוצרים את אותה רוח בארגון? איך מחנכים ארגון? אני היום יש לי ארגון אחר. איך אני מחנך את הארגון להגיע למצב הזה? זה מה שאני רוצה, בדיוק מה שאמרת עכשיו.
זה צריכים כבר לקחת אותי לאותו ארגון גם כן כעובד, ושאני יעסוק בארגון של הארגון.
פעולה ראשונה שהיית עושה, מהי?
זה שבטוח פעמיים בשבוע לפחות הייתי עושה לכולם שיחה כללית על חשיבות העבודה שלנו, על זה, על כמה שכל אחד חשוב, איך אנחנו צריכים להתחבר יותר וכן הלאה. זה דבר אחד. דבר שני, עד כמה ש בחיבור בינינו אנחנו מייצרים בונים את העבודה שלנו ותוצאות ממנה, ועד כמה שאנחנו בזה יכולים להרוויח כולם יחד. הייתי מצייר להם כל מיני גרפים, עד כמה שכל אחד משפיע על האחרים, מהמנקה וחשמלאי כל אחד ואחד, כך כאילו משרות הנמוכות ולא לא בולטות, ועד המשרות הגבוהות. הייתי בעצם בזה מגיע למצב שכולם חשובים. אין יותר יותר חשוב ולא, ופחות חשוב. ותלויים בכולם. וזה שיש מנהלים ויש וכאלה שפחות מהם, זה עניין של המקצוע, לימוד. אבל זה לא עניין של השתתפות בתוצאה מהעבודה הכוללת, הכללית.
איך אתה מגדיר השתתפות?
קודם כל בזה שכל אחד רוצה לעזור לשני. כי אחרת לא תהיה התוצאה הנכונה.
זה יפה, אתה הוצאת אותי עכשיו מהגדר שלי. כי אם אתה שכרת אותי לעבוד בארגון שלך, הגדרת לי משימה, שמע אורן, אתה צריך לעשות ככה וככה. אבל עכשיו ששאלתי אותך מה זו השתתפות, לא דיברת בכלל על המטלה שלי, על המקצוע שלי, על התפקיד שלי.
לגמרי לא.
על איך אני יכול לעזור לאחרים.
כן.
אתה חושב ש...
עד כמה שאתה מחמם אותם להיות יחד, לייצר את העבודה.
אם אתה כמנכ״ל או כבעלים של חברה, היית מודד עובדים, היית מודד עובדים על הפרמטר הזה, עד כמה הם משתתפים?
בלבד. בלבד. כל היתר יהיה כתוצאה, כי יהיה להם מצב רוח, יהיה להם כוחות, תהיה להם השתתפות. זה בעצמו עושה המון כדי שאנחנו נצליח.
שזה מקסים, אתה אומר בעצם שהיום הרי נותנים הרבה בונוסים בארגונים על פי עמידה ביעדים, כל מיני יעדים. אז אתה משנה ממש את המדדים הארגוניים.
לגמרי הפוך, כן.
בכל ה...
שאלה מצופה.
ולכן כל העבודה, אני לא יודע איך עושים היום, אלה שעובדים עם ההייטקים האלו, כן? אבל נראה לי שהם הולכים לכיוון הפוך.
לקחת אותי בדיוק לשאלה הבאה, שאלה מצפה, איך אתה מגדיר גישה בריאה לנושא המעמדות בארגון? מהי גישה בריאה?
גישה הבריאה היא בזה ש כל מעמד ומעמד בארגון הוא חייב להיות במשהו כחבר לכל עובדי הארגון, וצריכים ללמוד איך לממש את התפקיד הזה.
איך אתה מגדיר חבר?
שזה מעבר למדרגות של התפקידים ומשרות וודאי שמזכורות וכן הלאה, אלה שזה זה 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 זה, זה, זה איך להגיד, אם אנחנו בכל מקום שבארגון נמצאים מישהו יותר ומישהו פחות, אז אנחנו גם כן צריכים להבין שיש כאן עניין של עיגול.
מה זה אומר?
עיגול.
מה אומר עיגול?
עיגולים ויושר. כשכך אנחנו בנויים. שביחס בינינו אנחנו בעיגולים. ושמנהל הכי גבוה יכול לדבר עם מנקה בפרוסדור כמו שני חברים.
באמת, מהלב?
מהלב. ממש כך.
אז אתה עושה הפרדה בעצם בין האנושיות, היחס האנושי או הקשרים בין אנשים, לבין המבנה המקצועי בתוך ה...
המקצועי זה מפני שהוא למד, מפני שהוא אוהב את העבודה שלו, הוא רוצה אותה. אבל לפי היחס בין כולם, שאנחנו כולנו בסופו של דבר בונים את ה... תוצאת הזאת מהעבודה, אנחנו כולנו משתתפים ושווים. אני לא הייתי מחלק גם כן מזכורות.
אלא?
בחלום שלי העתידי, כולם מקבלים אותו דבר.
ב- בינתיים, לפני העתיד, עוד שאלה על המצב של עכשיו, איך להרגיש בעל ערך בכל תפקיד? למשל, אם אני המנקה או המנקה, למשל, אם אני אב הבית בארגון, איך להרגיש שאני בעל ערך?
אתה עובד בארגון שכולנו מתייחסים לכולם בצורה ידידותית, יפה, שכולם משתדלים להיות בחיוך. נו, יש כאלה שאוהבים לחייך, יש כאלה שלא. אבל כולם בסופו של דבר משתדלים.
אבל אני הכי למטה.
במטה למטה.
מה זאת אומרת? אתה יכול מחר להביא 1,000 מנקות אחרות במקומי, 1,000 חשמלאים במקומי.
אין אדם שאין לו מחליף. זה לא חשוב. זה באמת לא חשוב. ומנקה יכולה להיות לפעמים יותר חשובה וקשה להחליף אותה יותר ממנהל.
אז אני, בעצמי, שאני אותו אדם, המנקה, החשמל, איך אני מרגיש שאני חשוב?
כי אתה מרגיש את זה מכולם, שכולם מכבדים אותך.
זה מקסים, יש כאן שני צדדים. מצד אחד אמרת בהתחלה שאני צריכה לתת לכולם כבוד ולהרגיש שכאילו התפקיד שלי חשוב, מצד שני אתה אומר, כולם צריכים לתת לי בדיוק את אותו דבר, אז ברור שגם אני ארגיש.
יש לך בבית, כן, אישה שהיא גם מנקה וגם מבשלת וגם מסדרת את הכל, וכל הכל 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 הכל. נו ומה? היא בעלת בית. היא בעלת בית.
כי היא דואגת לכולם ועושה הכל בשביל כולם.
בבקשה, תדאג, אתה דואג עבור כולם, שכולם יחד איתך יעשו את העבודה והגיעו לתוצאה יפה.
זאת אומרת, אתה עוד פעם מחזיר אותי לאחריות שלי כלפי עצמי, זאת אומרת, זה מתחיל אצלי בראש.
כן, ודאי. שום דבר חוץ מזה.
אני חייב, אמנם שהזמן נגמר, עוד שאלה אחת קטנה. אמרת משפט יפה יפה לפני כמה דקות. אמרת שאותו שומר בכניסה, כשהוא מקבל את כולם בכניסה, הוא צריך לברך אותם ליום העבודה. מה זה הברכה?
חיוך.
מה זה ברכה?
חיוך. שהוא מצפה שיהיה להם מצב רוח טוב, כן? שהם מרגישים איך שזה יוצא ממנו. זה קודם כל. מי שצריך להיות בשער, הוא צריך לפתוח את הלב שהם יכנסו דרך הלב שלו לעבודה. זה ממש ככה. בלי זה, זה לא טוב. והם שיכנסו דווקא דרך הלב שלו. ככה הוא מסדר את עצמו. וכולם, לא חשוב עם איזה מצב רוח הם באים, הם חייבים בצורה כזאת להיכנס לעבודה. כמו דרך שער כזה שמוריד מהם כל הקליפות, והם נכנסים עם הלב פתוח, יפה, טוב, חם.
מקסים, הרב לייטמן. הזמן שלנו לצערנו נגמר.
טוב, מה לעשות? נקווה שפעם יהיו כאלה עסקים.
אמן ואמן. תודה רבה לך, הרב לייטמן. תודה, יעל. תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, לומדים להיות טוב. כל טוב, להתראות.